מאוד יותר אקטואלי. בסדר. טוב, זה מאמר מפורסם, כלומר זה מודעה של הרב צבי יהודה קוק. האמת היא שהדברים מרוב שהם שוטים שוכחים ללמד אותם לפעמים, ואז אנשים לא תמיד יודעים. אז אם אתם שמים לב, יש פה שני חלקים. האחד נקרא א', השני נקרא ב'. מדוע זה מחולק לשניים? האחד הוא נצחי, השני היסטורי. ברור? אבל נקרא. א', כל הארץ הזאת היא שלנו. בהחלט. של כולנו. ואינה ניתנת להימסר ממנה לאחרים. אי אפשר. זאת זה של כולנו. עכשיו, יש פה שאלה לכאורה טכנית. אם הארץ היא שלנו, אז למה שאני לא אוכל לתת אותה? דבר שהוא שלי, אני יכול לעשות בו מה שאני רוצה, לא? אם זה לא שלי, אני לא יכול לתת אותו. אם זה שלי, אני יכול לתת אותו. אז זה לא שלי, אם ככה. אם זה לא שלי כדי להעביר לאחרים, אז זה לא שלי ממש, זה רק מושאל. אלא, צריך להבין כך. כן? מה זה התנאי? זה התנאי? אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. הארץ הזאת היא שלנו, ומכיוון שהיא... כתוב ככה, הארץ הזאת היא שלנו, בהחלט של כולנו. אז יש פה שני ביטויים, יש פה שלנו, יש ביטוי שני, כולנו. בסדר? אני עכשיו בסלב של השלנו. בסדר? מאחר והארץ היא שלנו, זה דבר שאולי במחשבה החדשה לא כל כך מבינים אותו, אבל דווקא דבר שהוא באמת שלי, למה אתה לא מוציא את הסקית? למה?
אני רגיל ככה, אני
מחלט. טוב, בסדר, מסתדר. תודה. טוב. דבר שהוא שלי, אני דווקא לא יכול לתת אותו. דבר שהוא לא שלי, אני יכול לתת. קצת מוזר, נכון? אבל מצד האמת, עכשיו זה באמת לא מוזר. כי מה פירוש שדבר הוא שלי? בכלל צריך להבין את המושג. מה המשמעות של מושג הבעלות? כן? מה פירוש? כן, אולי באמת, אם כבר, נקליט גם את זה. נקליט גם את זה. נו. רק רגע. עכשיו זה מקליט, בסדר. מה פירוש הדבר שמשהו שלי? מה מושג הבעלות? האמת היא שכל בעלות בעולם היא בעלות יחסית. כלומר, אפשר לומר, כל הרכוש שיש במציאות הוא לא באופן אמיתי של מישהו. הוא שייך למי שברא. אז כל דבר שאנחנו עושים במציאות הוא רק שימוש. חוץ מדבר אחד, מה שהקדוש ברוך הוא מחליט שהוא שלך. הדבר היחיד שמצאנו שהקדוש ברוך הוא הקנה למישהו, זה ארץ ישראל. זאת אומרת, שאם הקדוש ברוך הוא שהוא בעצמו הבורא, הוא הנותן, אז א' זה באמת שלי, ב' זה משהו שהוא עצמותי בי. דבר שהוא עצמי, אני לא יכול לבטל את השייכות שלי אליו. איפה זה כתוב? לא, הנה, כתוב כאן. ירושה היא לנו מאבותינו, כדבר השם, אשר ממשלתו בכל דור ודור, לאברהם אבינו, לזרעך הארץ הזאת, לזרעך עד עולם, בראשית י' ב' ת' ו', בארץ לך אתננה, בראשית י' ב' י' ז', לזרעך הארץ הזאת, בראשית ת' ו' י' ח', ולזרעך כל הארץ, בראשית י' ז' ח', ליצחק אבינו, לזרעך כל הארצות, בראשית כ' ו' ג' ד', ליעקב אבינו, הארץ לך ולזרעך, בראשית כ' ח' י' ג', הארץ לך ולזרעך בראשית למדה י' ב', לבני ישראל נתתי לכם מורשה, שמות ו' ח', לזרעם נחלו לעולם, שמות למד ב' י' ג'. בסדר? אז אם שאלת איפה זה כתוב, זה כתוב. אגב, הערה מעניינת, כל הפסוקים שמצוטטים פה, מצוטטים בצורה לא נכונה. כולם. למה? נכון. כדי שלא יבעיה של גניזה. לכן כל הפסוקים פה מעוותים. כדי שלא יהיה בעיה אחר כך לזה. למשל, הנה, למשל, הוא מביא כאן את הפסוק, לזרחה הארץ הזאת. נתתי את הארץ הזאת. הבעיה בשלוש מילים. כלומר, הבעיה של גניזה זה שייר בשלוש מילים של פסוק. אז יש פה בעיה. שלוש מילים רצופות. לכן אתה תראה שבאמת הוא דאג שלא יהיה שום ציטוט מדויק. אבל הוא מפנה אותך לפסוק. אז זה כן כתוב. אז זאת אומרת שאם הארץ הזאת היא שלנו, ממילא אי אפשר לתת אותה. כי זה משהו שהוא עצמותי בי. איך כתוב בספר אורות? יש פה אורות? איפה יש אורות? היה פה אורות לפני כן, זאת אומרת בשיעור הקודם. כן, נכון. איפה יש? אורות. אין פה אורות? חיים. הגוף שלי זה גם חלק שלי. אני לא יכול לוותר על הגוף שלי. גם הגוף, אני לא יכול. קל וחומר לא על אשתי. למשל, מישהו יגיד לך, תשמע, אני מוכן להפסיק להציק לך. אין בעיה. רק תוותר על האצבע השמאלית של אשתך. ושייך בכלל? לא שייך, נכון. זה מה שאומר כאן הרב. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. קניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי ואפילו הרוחניים. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. כלומר, זה אנחנו והארץ זה שני צדדים של אותה זהות. כמו שאיש ואישה זה שני צדדים של אותה אנושיות. מה? שמישהו יפסיק להציק לי?
מה זה להציק? השאלה אם אתה בסכנת נפשות. לא להציק לצד כשהוא עושה לי ככה באוזן.
סכנה של השמדה.
כן.
יש לך סכנה של השמדה, זה משהו אחר, זה בכוח. כן? אבל יש הבדל בין להציק לבין להיות בסכנה של השמדה. זה משהו אחר. כן.
למען דעת, כמו שהרב יצא יודע, עכשיו
כן. הוא רשם את זה בגלל שהיה לו עת ונייר. עכשיו, הוא כתב את זה בגלל שהיו כל מיני דיבורים פוליטיים על תוכנית רוג'רס המפורסמת. מדי פעם יש איזה, כל פעם יש איזה אמריקאי אחר שעל שמו התוכנית של חלוקת ארץ ישראל. עכשיו קוראים לזה מפת הדרכים של בוש. כן, פעם קראו לזה תוכנית רוג'רס, אחר קראו לזה תוכנית בייקר, וכל מיני תוכניות כאלה. כן, אז בגלל זה הוא כתב. כן, כן. ואת ארצי חילק. אז זה חטיבה עצמותית. לכן אי אפשר לוותר. עכשיו, זה גם מה שגנוס כאן במילים, בהחלט של כולנו. מה פירוש של כולנו? מי זה כולנו? מי זה עם ישראל? זה אני ואתה, או זה כל הדורות? זה כל הדורות. לכן אי אפשר לוותר. אני מכיר יהודי אחד מנצרים. מדריך טיולים. לאנשים מחוץ לארץ. הייתה קבוצה של הולנדים ונורווגים אוהבי ישראל שהוא הדריך אותם. הסתובב איתם בכל רצועת עזה, הסביר להם את הקשר שלנו אל הארץ וכו' וכו'. מאוד התלהבו מהרעיון, אמרו, שמע, זה מעניין. אחר כך הם שאלו אותו, תגיד, אבל בשביל שלום באמת באמת, תהיה מוכן לעזוב? אמר להם, זאת שאלה קשה, אני צריך להתייעץ. אמרה, באמת? עם מי אתה צריך להתייעץ? אמרה, אני צריך להתייעץ עם הסבא רבא שלי שחלם שאני אגיע לכאן, ועם הנין שלי שעוד לא נולד. אז מה שאומר כאן. לפיכך, אחת ולתמיד, הדברים ברורים ומוחלטים, כי אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות ערביות. אלא אדמות ישראל, נחלות אבותינו, הנצחיות, אשר אחרים באו ובנו עליהם, שלא ברשותנו ונוכחותנו, ואנחנו מעולם לא עזבנו ולא ניתקנו את נחלות אבותינו. תמיד, תמיד, המשכנו. כל קשרי תודעתנו איתן. כן, איך? התפילות, התקוות, הדיבורים, הכתיבה, וכל תוקפה של מחאתנו הנמרצת. כל הזמן מכינו, אמרנו, זה לא שלכם. כלפי ההחזקה האכזרית והמלאכותית שלהם בהן. כן, מצווים אנחנו בשחררנו אותן, וכן לא נעזוב אותם ולא ננתק מהן. טוב, על מה הוא מדבר כאן? מצווים אנחנו, מצווה. יש לי דבר, איפה המצווה? איזו מצווה זאת?
יישוב ארץ ישראל.
מצד יישוב ארץ ישראל. אחרי, מה זה יישוב? יישוב, אתה אומר, לנטוע עץ ולבנות בית. מי אמר שזה גם צריך להיות תחת שלטוננו? אולי לא צריך להיות תחת שלטוננו. מה אכפת לנו? טורקים ישלטו פה, רק שיהודים יגורו פה. אולי זה מספיק טוב? לא. אז אני שואל, איפה זה כתוב שזה לא מספיק טוב? כלומר, איפה בעצם יש לנו מצווה בתורה להקים מדינה בארץ ישראל? וירשתם אותה וישבתם בה. יש מצווה מדאורייתא להקים מדינה בארץ ישראל. אגב, בכמה חלקים של ארץ ישראל? בכל ארץ ישראל, נכון? דברים מפורשים ברמב"ן. להסביר את זה, אין דבר לפעמים לחצור על הראשונות. יש לרמב"ם, רבנו משה בן מימון, ספר נקרא ספר המצוות. על מה מדבר הספר? על המצוות. זה התוכן מתאים גם לשם של הספר.
אבל הרמב"ם במצווה כללית הוא לא מונה אותו.
נכון, אז יש לו שלושה חלקים לספר. החלק הראשון נקרא שורשים, שבו הוא מסביר איך מונים את ה-365 מצוות לא תעשה ו-248 מצוות עשה. החלק השני נקרא מצוות עשה, החלק השלישי נקרא מצוות לא תעשה. עכשיו, הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, יש לו מחלוקת עם הרמב"ן בכמה פרטים, איך למנות את המצוות. אין, כלומר, יש מצוות שהרמב״ם מנה כ-3 והרמב״ן מונה כמצווה אחת, ואז זה נותן לו מקום למצוות אחרות שהרמב״ם לא מנה.
הרמב״ם לא מונה
את הענפים של המצוות. אז בואו נראה כאן, יש איך הרמב״ן כותב כאן בסוף חלק מצוות עשה, מצוות ששכח אותן הרב ממצוות עשה. כלומר, יש מצוות שהרמב״ם שכח למנות. מהי המצווה? למשל, מצווה ד' שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כלומר, זה כולל שני דברים. אסור שזה יהיה שמם, צריך מה ליישר, לנטוע עצים, לבנות בתים. אבל חוץ מזה, יש מצווה שהיא תהיה בידינו, ולא ביד זולתנו מן האומות. מה פירוש הדבר הוא בידינו? שיש לנו שלטון. תרגום לעברית מודרנית, מדינת ישראל וצהל הם קיום מצווה דאורייתא זאת. לפי זה, כאשר דוד בן גוריון הקים את מדינת ישראל, הוא היה צריך לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה. נכון? למה הוא לא ברך? לא אמרו לו, לא אמרו לו פשוט, לא אמרו לו להגיד את הברכה. מה? בדיעבד לא, עובר לעשייתן. היה יהודי אחד שכן ברך שם, הרב מימון, מחותמי מגילת העצמאות, אז קראו לו פישמן עדיין, והוא ברך שהחיינו. הוא ברך שהחיינו, ואפילו רואים את זה בצילום של הדבר הזה, שכשהוא מברך פתאום כולם שמים כיפות על הראש או את היד או משהו כזה. כן, ברך שהחיינו. אבל זה לכאורה לא מספיק, היה צריך גם לברך, אשר קידשנו מצוותיו והציוונו להקים מדינה. טוב, על כל פנים זאת המצווה. עכשיו, מה ההיקף של המצווה? יש דיני המצווה. הוא אומר... לא, הוא הקים את המדינה בפועל. כלומר, הייתה לנו עצמאות פתאום.
אין פה רגע סייתה, ומצווה שאנחנו
לא נגמרת. אתה אומר שכל רגע ורגע, זה מצווה נמשכת. זאת אומרת, כל רגע ורגע אפשר לברך. אז כל בוקר נגיד. כל בוקר, ראש הממשלה, למשל, או הנשיא, צריך לברך את הברכה הזאת. זה רעיון. זה באמת רעיון. צריך להעביר את זה לרבנות הראשית. זיכרונה לברכה, שהיא תדון בדבר הזה. טוב. מה? אז זאת אומרת, אולי תלך גם, תגיד שאני שלחתי אותך, בסדר? בסדר. והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ הזאת לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. ופרט אותה להם במצווה הזו כולה בגבוליה ומצריה. זאת אומרת, יש גם פסוקים שמסבירים מהם הגבולות של הארץ. בשביל מה? כדי שנדע איפה לקיים את המצווה, נכון? כמו שאמר, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר, בשפלה, ובנגב, ובחוף הים, וגומר. מה זה וגומר? מה זה? ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת, שלא יניחו ממנה מקום. הרמב"ן, אני קורא כאן ברמב"ן, שלא יניחו ממנה מקום. כלומר, המצווה הזאת כוללת כל ארץ ישראל כולה, וודאי שאסור, אחרי שכבשת, למסור חלקים ממנה. זה ברור. זה מה שאומר הרמב"ן. לכן, הרב ציודה אומר, על יסוד דברי הרמב"ן האלה, מצווים אנו בשחררנו אותם, וכן לא נעזוב אותם. הנה, רואים איפה בביטוי. לא נעזוב, זה בביטוי הזה, כן. כעת כן, ולא ננתק מהם. אגב, האם הלכה כמו הרמב"ן או לא? כך כתבו שהלכה כרמב"ן, הריב"ש, הרשב"ץ, הרשב"ש, רבי יהודה היש, הגאון רבנו אליהו מווילנה, בעל אבני נזר, הרב קוק, מעריטץ, ועוד, ועוד, ועוד. כולם פסקו שהלכה כרמב"ן. כן, מה אתה אומר? זה בתוספת, אוספות לספר המצוות, עשה ד'.
הרמב"ן לא בדיוק סותר את הרמב"ן.
זה נושא אחר. לכן אמרתי, לגבי הרמב"ן, זה נושא שצריך ללמוד אותו בפני עצמו. כן, כמו שמשל היהודי היקר שיושב כאן אמר, הרמב"ם לא מנה את המצווה, לא בגלל שהוא לא סובר אותה, אלא בגלל שהיא מצווה כללית. כן, כמו שאומר שהוא לא מונה מצוות כלליות. כן, בבקשה. על הנצח. כן. כלומר, באופן החיובי על כל פנים. עכשיו, וכן ידועים הדברים, גם, עכשיו, זה פה, יש דבר חידוש עצום. וכן ידועים הדברים גם במסורות הערביות שבעל פה. שעל שיבתנו באחרית הימים אל ארצנו נחלת אבותינו. למשל, כאשר היהודים באו לקנות את האדמות של חדרה. אתם יודעים מה זה חדרה? למה קוראים לזה חדרה? לא, זה ערבית. אל-חדרה, מה זה? הירוקה. חזירה בערבית ספרותית, מה? כן, כלומר, זה מילה ערבית, חדרה. מה? לא, זה ירוקה. אפילו פעם היה כתוב בשלטים שמובילים לחדרה, היה כתוב בסוגריים הירוקה. אבל היום כולם קוראים לזה חדרה, לא יודעים שזה מילה ערבית בעצם. אז כשבאו לקנות את האדמות בחדרה, הערבים לא הבינו למה היהודים רוצים לשלם. כי הם אמרו, אנחנו שמרנו לכם את זה עד שתשוב. מה אפשר לעשות? יש כמה מקומות שזה ככה. כן. אז מה שאומר כאן, ידועים הדברים גם במסורות הערביות שבעל פה על שיבתנו באחרית הימים אל ארצנו נחלת אבותינו. וגם בספר הקוראן שלהם. והרב ציודה רואה לנכון לצטט מהקוראן. כלומר, הקוראן מבטא את ההכרה בזאת, בכך שהארץ הזאת שייכת לנו. למשל, הביטוי היותר ברור זה בסורה החמישית. אבל גם בסורה 117, כן? בסורה החמישית שמה זה מפורש. כן? באמור משה אל עמו, בו אל הארץ המקודשת, אשר כתב האלוה לכם, ולמה תתאחרו. שצר להבין, אנכתב אללה לכם, כן? אשר כתב האלוה לכם. בערבית, כשאומרים שהאל כותב, הכוונה שזה עצם המציאות. כן, הכתב זה מה שחרות בעצם המציאות.
אז מה קרה שלנו עכשיו? לבית המצורה, מה קרה שממש כאילו מושכים בנו בלי הפסקת שם? אם יודעים שזה שייך לנו וזה...
יש האימאם של רומא, קוראים לו פלצ'י. שמעת עליו? הוא נכבד מוסלמי, מפורסם. הוא כתב מאמר בעיתונות הבינלאומית, שבו הוא כותב, כדברים האלה, אין שום ספק לכל מי שקורא בקוראן שהארץ הזאת שייכת ליהודים. והטעות שעושה העולם המוסלמי, הוא בעצמו מוסלמי, כן? היא לחשוב שיש ביכולתם להכניע את העולם המערבי, והם הולכים לעשות את אותה טעות שעשו היפנים במלחמת העולם השנייה, שחשבו להכניע את ארצות הברית. הוא כותב עוד, ואני יודע שיהרגו אותי על מה שאני כותב, אבל אני מוכרח לכתוב, כי זאת התקווה האחרונה לאסלאם. ואפילו ביקר פה ביישוב היהודי בחברון, כדי לעודד את היהודים המתיישבים שם. הוא עדיין חי, וזה באמת מפתיע. אבל ברוך השם, יש אדם כזה. כן. האימאם פלצ'י. זה בכמה עיתונים ראיתי את זה, בעיתונות הבינלאומית. האימאם זה התואר שלו, פלצ'י. כן. פלצ'י, כן. הכיבוש, אני אקרא משהו, פעם הייתי באיזה שבת מאורגנת, והייתה שם התנפלות על האוכל אחרי השבת, אחרי תפילת שחרית, אנשים היו רעבים, הביאו לא מספיק עוגות בקידוש, כולם התנפלו, אמרו לי, והייתי צריך אחר כך להגיד בר תורה. אז המארגנים אמרו לי, תרגיע את הרוחות. אז אמרתי להם, רבותיי, הקידוש משחית. עכשיו, לגופו של עניין, בוודאי שהכיבוש משחית את מי שאין לו תורה. מי שאין לו תורה, הוא לא מבין מה הוא עושה. אספר לך סיפור. אתה רוצה לשמוע סיפור? פעם הייתי בבטש, בבית לחם, עיר הקודש. אז בבטש איתי, בג'יפ, ישבו עוד שלושה חיילים. אחד קצין ושני אחרים לא קצינים. והם כל הזמן כיתרו, מה יש לנו לעשות פה, זה לא שלנו, מה אנחנו עושים פה, זה משחית אותנו, זה לא בסדר, וכו' וכו'. אחר כך ישבנו לנו באיזה פרדס, באמצע הסיור, הלכנו לנוח קצת באיזה פרדס, שמנו אחד רק שישמע קצת אם בקשר קוראים לנו, והם התחילו לאכול מהתאנים של הפרדס. והם אמרו לי, שרקי, תיקח, למה אתה לא אוכל? אמרתי, כי זה גזל. אמרו לי, אבל זה מלחמה. אז אמרתי להם, הנה, זה מה שאנחנו אומרים. אם אין לך הבנה על פי התורה מה אתה עושה, של מה שאתה עושה, אז באמת יש לך בעיה. כי הגבולות לא מבוררים. אבל אם אתה חדור הכרה מוסרית של הערך של מה שאתה עושה, ואתה מבין מדוע אתה כובש, אז עד רבה, מסיבות מוסריות אתה כובש. מובן? ראינו לאחרונה, אגב, שהגירוש משחית. מדוע אי אפשר לאכול את התאנים? אני אגיד לך למה. כי דרך ארץ קדמה לתורה. האם זה שלי במובן הפרטי או במובן הלאומי? זה שלי במובן הלאומי. במובן הפרטי יש אדם שקנה בכספו, גידל במאמציו את העץ. למה לקחת? במובן הלאומי זה לא שלו. במובן הממוני זה יכול להיות שלו. למשל, אם יש לך בית בארצות הברית. אתה אזרח ישראל, קנית בית בארצות הברית. זה נותן לך בעלות לאומית על אותו בית באמריקה? לא. יש לך בעלות פרטית. כלומר, אם הוא יטען שהדבר הוא שלו מסיבות לאומיות, ומה שיחזק את האחיזה הלאומית שלו זה שהוא יושב, אני גם מפקיע את הבית שלו. סליחה אדוני היקר, אני חושב שאתה שוכח הלכה מפורשת, והיא שגוי מפקיע מתרומות ומעשרות. אם הוא מגדל בארץ ישראל בשדה שלו, זה חייב בתרומות ומעשרות או לא? לא חייב, נכון? למה? הרי זה לא שלו, זה של עם ישראל. נכון, אז כנראה שזה כן מועיל באיזושהי צורה.
צריך
להיזהר מתולעים. בתאנים צריך להיזהר, תלוי איך התאנים. יש תאנים טריות, אתה לא צריך להיזהר, נכון? שמעתי על כאלה שלא אוכלים תאנים בכלל מחשש תולעים. יש כאלה שלא אוכלים תאנים בכלל מחשש תולעים. ויש בעיה, הם שכחו פסוק מפורש בתורה. ארץ, חיטה וסעורה ותאנה וגפן ורימון, נכון? כנראה שהתורה חושבת שזה שבחה של ארץ ישראל שיש בה תאנים. אז אם זה פרי שאי אפשר לאכול אותו, אז איזה שבח זה? נו?
חז"ל לא ציפו שתהיה עימות בין אדום לבין ישמעאל, שישמעאל
ינצח
אותם?
האם חז"ל לא ציפו שיהיה עימות בין אדום לישמעאל? מה?
צפו, לא ציפו. צפו.
האם החז"ל לא צפו שיהיה עימות בין אדום לישמעאל באחרית הימים? ודאי הם צפו. שישמעאל ינצח זו מחלוקת בגמרא, ודווקא פשט הסוגיה שמה שאדום ינצחו. זה במסכת יומא ובמסכת סנהדרין, וגם בספר הקוראן. אז אני חוזר פה לדברים, כן? וגם בספר הקוראן שלהם, אגב, יש הרבה ערבים שבשיחות נסתרות, כשאין מיקרופונים ואין מצלמות, הם מודים בזה שהארץ הזאת היא שלנו. ומאושרים הדברים גם בדברי חבר הלאומים אשר בסיום מלחמת שנת התרעד. כן, מה זה דברי חבר הלאומים? זה ארגון, לא, זה לא האום, זה לא האום. האום הוקם אחרי מלחמת העולם השנייה. אחרי מלחמת העולם הראשונה הוקם ארגון הנקרא חבר הלאומים, שהוא זה שהעניק מנדט לבריטניה על ארץ ישראל כדי להקים בית לאומי לעם היהודי. זה היה תוצאה של הצהרת בלפור. ושם בדברי חבר הלאומי יש הכרה מפורשת בבעלות של עם ישראל על הארץ הזאת. וכן הייתה הודעתו של לויד ג'ורג' הנמצאת בידי. מי זה לויד ג'ורג'? היה שר החוץ הבריטי. כי כל הארץ הזאת, כן, זה ציטוט דברי לויד ג'ורג', כל הארץ הזאת, לפי כל מלוא גבולותיה התנכיים, שייכת לשלטון עם ישראל. אתם רואים שזה דבר כללי, שנמצא גם אצל נוצרים וגם אצל מוסלמים. הידיעה הזאת, ההכרה הזאת. מעניין, קראתם בתחילת רש"י על התורה, ידוע מעניין. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכיבשתם, אז אנחנו נבוא עם ספר בראשית ביד. עכשיו, לא מובן. הגויים האלה שמדובר עליהם בדברי רש"י, זה גויים שמאמינים בתורה או שלא מאמינים בתורה? אם נאמר שזה גויים שלא מאמינים בתורה, אז מה אכפת להם? הרי אפילו יהיה כתוב 100 פעמים שהארץ היא זאת שלנו, אנחנו לא מאמינים בתנ"ך. אם מדובר בגויים שמאמינים בתנ"ך, אז למה הם צריכים את בראשית ברא אלוהים? זה כתוב מספיק פעמים בכל התנ"ך כולו, שהארץ הזאת היא הארץ של עם ישראל. אז למה הם צריכים דווקא את בראשית? לא, אבל למה הם בכלל צריכים ראייה? הרי אם הם מאמינים בתנ"ך,
מי נתן בתנ"ך?
הברית החדשה.
לא, גם הברית הישנה. הנוצרים למשל, הם מאמינים בתנ"ך.
אבל מי נתן בתנ"ך?
מה זה משנה כעת? הם
מאמינים. אם האלוהים שנתן את התנ"ך, הוא האלוהים שנתן לנו את הארץ.
אתה בכלל לא מבין את השאלה שלי. השאלה היא, למה צריך בכלל לענות להם עם בראשית כדי להוכיח להם שהארץ הזאת היא שלנו? הרי אם הם מאמינים בתנ"ך ושהתנ"ך הזה הוא מאת השם, אז גם אם לא תהיה כתובה פרשת בראשית, הם ידעו שהארץ הזאת היא שלנו, כי זה כתוב מספיק פעמים בתורה, נכון?
כן, אבל מי נתן לנו את הארץ?
סליחה, כתוב בתורה הרבה פעמים שהשם נתן לנו את הארץ.
יופי,
נכון? לכן זה היה אמור לשכנע אותם גם בלי פרשת בראשית.
לא, זה גם כל הוכחה, זה משמחו בזה שברא את התארץ.
לא, הם מאמינים בזה שהשם ברא.
הם מאמינים, זה כתוב, שמיעת הפסוק בראשית.
הפסוק בראשית ברא אלוהים לא אומר שהתורה היא ניתנה מאת השם.
לא, שהקדוש ברוך הוא זה שברא את הארץ,
עם כל
זה שזה שלו, הוא נתן לנו.
האם הבנת את השאלה שאני שואל? מה השאלה שאני שואל? תסביר לי.
שמה הגויים, אם כתוב בתורה שהארץ
שייכת
לנו, אז
למה
הגויים צריכים את הפסוק בראשית?
פסוק בראשית,
נכון?
אני שואל על גויים שמאמינים בתורה.
כן, כן,
ודאי. בסדר,
אוקיי.
אז למה היה צריך בכלל בראשית? הרי הוא מאמין שהארץ הזאת היא שלנו, גם בלי בראשית. הרי רש"י כותב שבראשית נכתב כדי להודיע שהארץ הזאת היא שלנו, נכון? לכאורה זה מיותר, אם מדובר בגוי
ש... הוא בראה, הוא חשוב בהתחלה. הוא בראה, נתן...
סליחה, השאלה של הגויים איננה מי ברא את העולם, או מי ברא את הארץ. ברור? שאם יאמרו, מאות העולם ניסתים אתם שקיבשתם ארצות שבע גויים. אז הם לא, זה לא גויים ששואלים את עצמם אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם או לא, ולא גויים ששואלים את עצמם אם התורה הזאת מן השמיים או לא, מדובר בגויים שמאמינים בזה כבר. נכון? לכן נשאלת השאלה, מדוע... אז לא מובנים דברי רש"י. למה רש"י אומר שבלי פרשת בראשית הגויים היו כן באים בטענה אלינו? הרי מדובר בגויים שמאמינים בתורה, אז הם לא צריכים את פרשת בראשית כדי לדעת שהארץ הזאת היא שלנו, כי זה כתוב באלף מקומות גם בתורה ובנביאים ובכתובים. אתה מבין את השאלה שלי עכשיו? נו, ומה התשובה? אולי לא הבנתי את תשובתך. אז
אני חושב
אז אני שואל, איך הם יכולים לחשוב דבר כזה?
אז הנה, אז השאלה הראשונה כבר.
לכן אני שואל, לא, לכן אני שואל אותך שאלה. אם מדובר בגויים, אנחנו נלך עכשיו לפי האופציה שמדובר בגויים שמאמינים בתורה. איך ייתכן שהם יחשבו שהארץ הזאת שייכת לגויים, אם כתוב בעשרות מקומות בתורה, שהארץ הזאת ניתנה לנו? אם זה גויים שלא מאמינים בתורה, מה זה יעזור שתהיה כתובה פרשת בראשית?
אז פה הכבוד. פה
הנקודה... נכון, אז הבנת עכשיו את השאלה שלי. יפה. כן?
שמעתי שלפי דעתם, הם קיבלו עליהם את שם ישראלים על אודות החורבן השני, שלפי שאנחנו נפזרו מכל...
אז איך בראשית יעזור?
מה?
אם אתה אומר שזה בגלל שהם אומרים שהם ישראל, אז מה פרשת בראשית תעזור? רש"י אומר שמה שעוזר לענות על הטענה הזאת זה פרשת בראשית.
זה
כבר מעשה
בגלל זה אמור. זה לא, אז ברש"י אומר שזה לא תלוי על מה שהם חושבים.
למה? אבל זה כדי לענות להם. הרי מה שאת... אנחנו רוצים לענות להם. יש להם טענה. אנחנו צריכים שיהיה לנו מה להשיב. רש"י אומר, פרשת בראשית נותנת לנו תשובה לטענה שלהם. אז אני אומר, הטענה לא ברורה. אם מדובר בגויים שלא מאמינים בתורה, מה זה משנה כמה פעמים זה יהיה כתוב בתורה? ואם מדובר בגויים שממילא מאמינים בתורה, מה תועיל פרשת... אז למה צריכים פרשת בראשית? ברור? ברורה השאלה שלי קודם כל? בסדר. אז יש התשובה שהאדון הנכבד רוצה לומר, שרגילים לומר בעלי המוסר, שהתשובה היא ליהודים ולא לגויים. כן, כוח מעשה יגיד לעמו, שהיהודים ידעו בעצמם. אבל זה לא נכון, ההסבר הזה. ויש שרש"י כותב שמה, שאם יאמרו אומות העולם ניסתים אתם שקיבשתם ארצות שבע גויים, הם אומרים להם. זאת אומרת, זו תשובה שאנחנו נותנים לגויים.
זה מראה לגויים שיהודים יודעים מה הם רוצים, מה הם
עושים. אבל הם אומרים להם.
יש להם טענה ליהודים, זה לא סתם.
אבל צריך לבדוק אם הטענה בכלל עומדת. על מה מדובר בכלל? אלא, צריך פשוט לדעת לקרוא את רש"י. רש"י לא כותב שהגויים אומרים שהארץ הזאת היא לא שלנו. זה לא מה שכתוב. לא כתוב שאם יאמרו אומות העולם, גזלנים אתם שקיבשתם מארצות שבע גויים. נכון? לא כתוב כך. אלא הם אומרים ליסטים אתם שקיבשתם. מה זה ליסטים? אתם אנשים, אתם שודדים. כלומר, אתם מתנהגים בגסות. זה נכון, זה שלכם. מדובר בגויים שמאמינים בתורה. אתם מכירים גויים שמאמינים בתורה? כל הנוצרים, שזה מיליארד בני אדם בערך, הם מאמינים בתורה.
ליסטים זה מישהו שגוזל.
לא, ליסטים זה לא גוזל. ליסטים זה מי שמתנהג באלימות. לכן הם אומרים, אתם לא היית... מה?
זה שוטר, זה בן אדם שוטר.
אז אם ככה, היה צריך להיות גזלנים. אני אקרא יותר מזה. במקור, בבראשית רבה כתוב גזלנים. אז למה רש"י לא העתיק את המילה גזלנים? כנראה שרשי רצה להגיד משהו אחר. יש אומרים שליסטים זה קיצור של מילה יותר ארוכה, אימפריאל ליסטים. אבל יש... אבל באלימות. אז למה? גם, ודאי שגם הגנב הוא יכול להיות ליסטים, אם הוא משתמש באלימות. אבל רגע, 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 רגע. הטענה היא שכיבשתם. זאת אומרת, יש טענה, הנוצרים יודעים שהארץ הזאת היא שייכת לעם היהודי. הם יודעים את זה. רק הם אומרים, זה לא יפה לקחת את זה בכוח. צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, על מגע של כסף, יגיש את המדינה. וזאת למה? כי מבחינה תיאולוגית, הנוצרים סבורים שאין דבר כזה שהאדם לוקח בזכות. כי כל אדם הוא חוטא מלכתחילה לפני הבורא, ורק חנינה אלוהית, חסד אל עליון, יכול לתת לאדם את, מש... את המתנה שלו. מובן? לרגע, רגע, לרגע, לא, לא, אתה תראה שזה מאוד מאוד מחובר לדברי רש"י, אני גם מוכיח את זה בהמשך. אבל אצל הנוצרים הם סבורים שהאדם איננו זכאי לשום דבר. לא מגיע לו. מדוע לא מגיע לו? בגלל שהוא חוטא מלידה. ובתור חוטא לא מגיע לו. זה מה שאומרים הנוצרים. אנחנו צריכים להראות מפרשת בראשית שהקדוש ברוך הוא כן רוצה שנכבוש. נכון? אגב, היה פעם סיפור, הייתה ראש ממשלת ישראל בשם גולדה מאיר. פגשה את האפיפיור פאולוס השישי, בתקופה שעוד לא היו יחסים דיפלומטיים בין ישראל לוותיקן. אבל היא הלכה באופן פרטי לבקר אותו. ואז היא מספרת בספר שלה, אתם יודעים, אגב, שתמיד הייתה אומרת, אני מזוזעת. אתם לא הכרתם אותה, אבל הייתה תמיד אומרת, אני מזוזעת. נכון, תמיד אומרת. אז היא מספרת שהאפיפיור, הדבר הראשון שאמר לה, זה אני מזועזע, לכן אני קצת חושש שהיא הכניסה את המילים שלה לתוך הפה שלו, אבל אני מזועזע מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. עכשיו שימו לב, מה הוא אומר? הוא אומר בדיוק מה שרשי אומר. אתם השתמשתם באלימות, הוא לא אמר זה לא שלכם. כן, ככה שרשי מדייק בדברי האפיפיור. מה ענתה לו גולדה מאיר? היא אמרה לו, אבל זה שלנו. ואתם רואים את הפער התיאולוגי האדיר בין יהודי לגוי. הייתה אישה חילונית, היא לא הייתה כל כך דתייה, ככה אני זוכר. אבל היא אמרה פה משהו מאוד עמוק. יהודי יודע שאם יש לו זכות על מקום, א', יש לו זכות להפעיל אלימות אפילו כדי להשיב את הצדק, ב', יש לו אולי אפילו חובה להפעיל את האלימות הזאת. כלומר, הצדק זה דבר ממשי, מעשי. זה ממש יהודי, התפיסה הזאת. לעומת התפיסה הנוצרית, שאומרת שאנחנו עוסקים רק בחסד ואהבה, ולא מפעילים את הצדק בעולם. אז זה מה ש... עכשיו, בעצם עכשיו זה מסביר את דברי רשי על הפסוק שהוא מביא מתהילים. רשי הרי כותב, מה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשה והגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. עכשיו, יש דבר שאני לא מבין בכלל. הפסוק הזה, מה הוא אומר? שארץ ישראל שייכת למי? לגויים. לתת להם נחלת גויים. אז זה של הגויים? אתה מביא פסוק שהוא גול עצמי, אני מצטער. אלא צריך לקרוא את זה ככה. אצל הגויים, נתינת הארץ לא יכולה לבוא על ידי העברת, על ידי מתנה. כן? מתנה זה דבר שבו צריך דעת קונה ודעת מקנה. כלומר, איזשהו מאמץ מכוחו של הקונה. לעומת זה, אצל הגויים, אני לא יכול לקבל את הארץ בזכות, רק בחסד. כמו שאדם שוכב לו במיטה, בבוקר אומרים לו, הבדודה של הסבתא רבא שלך נפטרה, ואתה יורש. כן, באמת? אבל ישנתי, נכון. אבל ירושה זה עובר ישירות, בלי כל מאמץ. ואגב, יש לך נזקים כלומר, בדירה שאתה ירשת, דע לך ש... יש נזקים, זה טפטף אצל השכן, ואתה צריך לשלם 100,000 שקלים של תיקונים. אבל לא רוצה, אין מה לעשות, זה שלך, בעל כוחך. עכשיו, זה בדיוק זה. כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להן במתנה, מה שאצל הגויים מבינים כנחלה. לא, נחלה זה דבר שאתה מקבל בלי מאמץ. רק בחסד עליון. הבת דודה של הסבתא נפטרה.
זה אצל הגויים.
זה אצל הגויים. כלומר, כוח מעשיו יגיד לעמו, כדי לתת להם במתנה, מה שהגויים חושבים שהוא רק נחלה. נכון. אצל הגויים זה נחלה, אצלנו זה מתנה. מתנה זה דבר שבו אתה צריך לעשות מאמץ כדי לקנות. כלומר, זה בא לומר שאצל היהודים אתה צריך לזכות במתנה. זה מובן? עכשיו, איפה זה כתוב בפרשת בראשית שהקדוש ברוך הוא רוצה שנכבוש? מילאו את הארץ וכיבשו בבריאת האדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגלה לאדם שמה שהוא נותן לו זה על ידי כיבוש. באיזה פסוק זה כתוב? פסוק כף חט, נכון?
בכוח.
נכון, כוח שבמעשיו יגיד לעמו. כלומר, הממד הכוחני של מעשה בראשית, את זה הוא גילה לעמו כדי לתת להם במתנה, מה שאצל הגויים הוא נחלה. ברור, צריך פשוט לקרוא את רש"י בתשומת לב, זה הכל. מה ש... כן, הם חושבים שזה נחלה, כשאתה לאמת זה נתן. נכון, עכשיו בואו נמשיך. בחוזרנו בזמננו, אני קורא כאן את פסקה ב'. הם חושבים שאסור להפעיל אלימות, ואנחנו אומרים שחייבים להפעיל אלימות אם לא רוצים לתת לנו את הארץ, כי זה שלנו. איפה הצדק? בחוזרנו
בזמננו.
מה?
הוא לא כל כך
מוחה
נגד האלימות
של הערבים. מי? נגד האלימות. הוא לא מוחה נגד האלימות של הערבים. זה נכון, זה מעניין. הוא שכח כנראה. כן. בחוזרנו בזמננו, בפקודה האלוהית כי בא מועד, ונתגלה הקץ. סנהדרין צדיק ח', ספר הכוזרי הכ"ו, אור החיים ויקרא כ"ה כ"ה, ישועות מלכו יורד דעה סימן ס"ו. טוב, כל אחד מהמקורות האלה צריך ללמוד אותו בפני עצמו, אין לנו זמן כעת. אל ארץ אבותינו, ארץ חיינו וקודשנו זאת, לא לקחנו מאת הערבים אשר ישבו בתוכה בשיממותה שום שלטון ממשלתי שלא היה להם בה. זאת האמת. כן, פעם הרב ציודה ביקשו ממנו לפגוש קבוצה של מנהיגים ערבים, כדי לראות איך אפשר להגיע לזה שלא... ילחמו זה בזה, למנוע אלימות. הרב ציודה אמר, אני מוכן לפגוש אותם בתנאי אחד, שלפני שאני פוגש אותם הם חותמים על מסמך שבו הם מודים שלא לקחנו מהם שום שלטון בארץ הזאת, והם חתמו. אלא חזרנו אל ארצנו זאת בהתמוטטות השלטון הזר ששלט עליה זמני, דהיינו הבריטים שלקחו מהטורקים, ובהסכמת והחלטת אומות העולם, זה כבר האום, אשר מתוך כך הארץ הזאת הייתה בידם, ואשר הודיעו בהתעלותם התרבותית את הודעת הכרתם בצדקת שייכות שלטוננו בארצנו זאת. יודעים ומכירים בזה, בעובדה הזאת האמיתית שלא לקחנו מאיתם שום שלטון ממשלתי, גם הערבים בני הארץ, בהודעתם בזאת, במסמך הכתוב הנמצא בידי. גם הלא ידוע לכל, כי לא גירשנו אותם מהתיישבותם פה בארצנו זאת, נחלת אבותינו, ארץ נבואתנו, נביאנו, מלכותנו, מלאכנו, ומשגב מקדשנו והשפעתנו הכלל אנושית. אלא שהם בעצמם, אם מתוך פחדנות והתבהלות, או מתוך המצאות טכניות פוליטיות של ניפוחי דברים מסולפים ועשיית מחנות פליטים למראה עיני העולם הסובב והרחוק, ברחו ועזבו כמה ממקומות יישוביהם כאן, ואנחנו המשכנו ממשיכים לבנות ולהיבנות במפלאות נוראות אלוהים, ממקדשנו אל ישראל הנותן עוז ותעצומות לעם ברוך אלוהים, בעבודת קודשנו לבניין עמנו וארצנו, תורתנו, תרבותנו הטובה, בצדק ובמשפט לתקומת נצחנו, וכוננו תחזרת שכינתו, שכינתנו, ציונה, והשם צבאות עמנו ומשגב לנו אלוהי יעקב, ולא נסוג ממכה, ותחיינו ושמך נקרא השם אלוהים צבאות, האר פניך ונבשע. תהילים ממבב, לא ברור מה שם. צבי יהודה, כהן קוק, ירושלים, עיר קודשנו ואני ותיקון.
זה היה משנה מהלב שלטון?
כן, זה היה משנה.
אנחנו היינו בטריפ?
היה להם גם איזו תקופה קצרה.
היה להם טענה, מה? כן, הייתה להם תקופה קצרה של שלטון ערבי בארץ. אנחנו לא לקחנו מהם את השלטון הזה. צריך לדעת. גם הם, כשהם לקחו את השלטון על הארץ הזאת, הם לקחו את השלטון מהביזנטים שהיו פה לפני כן. והביזנטים קיבלו את זה מהרומאים, שכבשו את זה מאיתנו.
יש איזו טענה שאם יש עניין מסוים שהוא כבר שלט במקום, אז זה כבר המקום שלו, לעולם, לא?
על סמך מה? מה פתאום? זה גזל, מה זאת אומרת? קרקע אינה נגזלת.
זה לא נכון, זה לא נכון הרב?
מה? חוץ מארץ ישראל, שארץ ישראל זה שלנו. זה נכון מה שהם אומרים. אם כבשת איזשהו מקום, זה תמיד שלך. נו, זה כבשנו את המקום, זה תמיד שלנו. לא, מה פתאום? הם ידעו שזה שלנו. רק הם אמרו, בינתיים היהודים לא באים. זה הכל. טוב, עד כאן להיום. כן, פה זה...